חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אז עכשיו זה כבר לא רק פטפטת מיותרת בצד שלנו או התרברבות נוספת של ראש הממשלה בנט. עכשיו זה מגיע בכתבה נרחבת בניו יורק טיימס ובה ציטוטים ישירים של גורמים בכירים באיראן, מטהרן. המדווחים בקולם על טלטלה עזה בצמרת הביטחונית האיראנית. כך למשל עלי אבטחי, לשעבר סגן נשיא איראן, מספר שציטוט, העוצמה של הביטחון שלנו תמיד הייתה היסוד של הרפובליקה האסלאמית והוא ניזוק בשנה האחרונה. פרצות האבטחה בתוך איראן וההיקף העצום של מבצעים ישראליים עיררו לגמרי את ארגון הביון החזק ביותר שהיה לנו, סוף ציטוט. הכתבה מספרת על הדחתו של חוסיין טייב, ראש המודיעין של משמרות המהפכה, האיש הכי מפחיד באיראן, שמחץ במשך שנים את ההתנגדות הפנימית של גורמי האופוזיציה, על שרשרת החיסולים של מדענים המיוחסת לישראל, על החשש והפחד בקרב הבכירים האיראנים, המבוכה ואוזלת היד של המודיעין האיראני אל מול העליונות המודיעינית הישראלית, ובנוסף מסופר על שלושת מפעלי הפלדה שמספקים חומרי גלם למשמרות המהפכה שניזוקו באופן קשה בתקיפת סייבר מסתורית מהימים האחרונים. אז מה אני אגיד לכם? כשהאיראנים סובלים, אני מבסוט. אין לי מושג מי אחראי לכל הטוב הזה. מי שזה לא יהיה, שוטר טוב ותודה רבה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. השבוע התכנסה בגליל ישיבה מעניינת. ארבעה ראשי מועצות, ראש עיריית קרמיאל, פורום שילו, החטיבה להתיישבות ושרת הפנים היוצאת איילת שקד. והיא שמעה מפיהם מתקפה חריפה על מה שהם קראו מדיניות הספר הלבן של ממשלות ישראל נגד ההתיישבות היהודית בגליל. אייל בצר, ראש מועצת עמק ישראל, אמר, מי שבמשך שנים מונע את ההתיישבות היהודית כאן אלה לא הערבים או האמריקאים, אלא ממשלת ישראל. הם מצביעים על פקידי מנהל התכנון, המאשרים כמעט אוטומטית כל בקשת בנייה והתרחבות ביישובים ערביים בשטחי קרקע מסובסדים ב-90%, אבל מערימים טילי טילים של קשיים בירוקרטיים ושום השתתפות במימון תשתיות להתיישבות היהודית. זה גורם הגירה יהודית מהגליל ורוב ערבי הולך וגדל. בלב הגליל יש כבר רק 15% יהודים. דני עברי, ראש מועצת מסגב, סיפר איך הוא מקבל בקלי קלות אישורי תכנון להרחבת יישובים ערביים בתחומו ונתקל בהתנגדות עזה להרחבת יישובים יהודים. שקד אמרה שרק כשנכנסה למשרד הבינה שיש אפליה רבת שנים נגד הרחבת יישובים יהודים והיא פועלת לתיקון המצב. אני בטוח שהיא רוצה. פעם דיברו בלי בושה על יהוד הגליל. אחר כך הפסיקו להגיד את זה, שם הזה יחשב גזעני. עכשיו מסתבר שלא רק הפסיקו לדבר, גם הפסיקו ליישב ומשתדלים להפריע. יש לחזור למדיניות יהוד הגליל במפורש ומהר.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך, שלום לך.
מוזיקה יפה.
המוזיקה יפה, ואני באולפן, ברמת השרון, ואיתי דוד אדוריאן, נכדי, שבעוד שלושה שבועות יהיה בר מצווה, ולכן הבאתי אותו לעבודה, גם אין לי סידור בשבילו בבית.
זה הצ'ופר. אתה מבין, יש סבאים שלוקחים את הילד לטיול באירופה, קלאסי.
כן, כן, נכון.
יש סבאים שלוקחים את הילד לייהד את הגליל. לא, אתה לוקח אותו לרדיו.
נהדר, ממש נהדר, ממש נהדר, אני מרוצה מהעניין.
השאלה אם הוא מרוצה.
הוא, כן, הוא הצטלם עם עדן חסון, אז הוא מרוצה מאוד.
מה אני אגיד לך? תשמע, הסיפור הזה בניו יורק טיימס, אני מקווה שזה לא ייגמר בבכי, אני לא אוהב את הרברבנות הזאת.
כן, כן.
מצד שני, תשמע, יש שם איזה כתבת של הניו יורק טיימס שהיא פרסייה, והיא מראיינת אנשים. סגן נשיא לשעבר מטהרן, הוא אומר לה את הדברים האלה. זה לא אתה ואני, כן? זה לא...
השאלה אם זה באמת מעיד על התרופפות המשטר, ועכשיו... לא. אז זה כנראה שהם מייזים קצת יותר להתחצף בתוך הבית, אבל זה לא אומר שמחר בבוקר... הם בוחרים במרץ או משהו כזה.
קודם כל הם לא בוחרים פה, אם המשטר הזה ייפול זה יהיה מרחץ דמים.
לא, הם בוחרים שם, אבל אומרים להם מה לבחור.
בדיוק, כשהוא ייפול זה במהפכה, לא בבחירות. אבל תשמע, בסוף הרי יום אחד זה ייפול.
כן,
ויכול להיות שהתקופה הזו, בדיוק, שהתקופה הזו תהיה בהיסטוריה, כשאתה מתחיל לנתח בדיעבד, אחת התקופות המערערות, כאילו שהמבנה המסיבי הזה, אגב, אתה אומר גדולים וחזקים, אני לא בטוח שהיו הרבה משטרים שהיו להם את העוצמות, שהם בדו כאלה עוצמות של שרידות משטר, כמו הבסיג', מה שלא היה, לא לחוסני מוברק ולא להוא בתוניס.
אבל היה לסטלין והיה לברית המועצות הקומוניסטית, וזה הדוגמה, אין ספק שכשהם נפלו, כולם אמרו שהם נחלשים, ופרסטרויקה, ועכשיו זה, ופתאום זה נפל, ואף אחד לא היה מוכן לזה.
אז קודם כל, לגמרי נכון, ונעלם, בין לילה אגב, נעלם מקצוע.
סובייטולוג.
סובייטולוגים, אגב, קונדוליזה רייס. את יודע, אנשים למדו שנים, ידעו להגיד בעל פה את שמותיהם של כל חברי הקומסומול של הקולחוז המרוחק ביותר, ופתאום זה נעלם כל הדבר הזה. פוף, בלילה אחד הלך המקצוע, אבל...
אבא שלי היה אומר, אין דבר כזה. או סובייטיקה, או לוגיקה. זה לא יכול להיות ביחד.
אנחנו נצא לחדשות, ונחזור. אז חכו לנו. אורחים ומפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, חיית על השידור, אבי שגלי, אסף שוסטר, ואנחנו אומרים שלום לטל שלב, כתבת ופרשנית פוליטית מוואלה.
ערב טוב.
ערב טוב.
ממש טוב. טוב, תשמעי, אני אנסה להסביר את זה, אבל את תצליחי יותר. אז אמורה היה הכנסת להתפזר היום, ואז הראשון היה ליברמן, שזוהם על זה שחוק המטרו לא עובר, הוא צודק, שמפלגתו הגישה 3 מיליון הסתייגויות בערך, אני מגזים, אחר כך הגיעה מפלגת העבודה עם 10 מיליון, ואחר כך המשותפת שבכלל רוצה לעכב את פיזור הכנסת, כי אז תקנות יוש פוקעות, ולא הרי הקטע, הקסם של פיזור הכנסת בתוך יוני, הוא שזה מעריך אוטומטית את תקנות היוש, ומיישב לפחות את המשבר הזה.
למה המשותפת מעוניינת בזה? לא הבנתי.
שלא יהיו תקנות היוש.
בדיוק, אם לא יהיו תקנות יוש,
לכאורה. אבל הם יוערכו אוטומטית.
לא, הם לא יוערכו
אוטומטית. אם לא יפזרו את הכנסת עד מחר בלילה, התקנות יוש יפקעו, בדיוק.
ואני צריך לעזוב את הבית. אז תספרי לנו עכשיו מה קורה. הבנתי שהליכוד שחרר את החקים, ועכשיו קוראים לכולם חזרה בחמש בערב. מה קורה?
אז המליאה אמורה להתכנס בחמש ורבע, ולהתחיל לדון על עוד חלק מהחוקים שככה, מה שאומרים, ניקוי שולחן. החוקים שעוד נשארו להעביר, שכן יש לגביהם הסכמות. אבל בסך הכל, אני חייבת להגיד, יש פה כאוס מוחלט, ובמסדרונות, אין ממש תחושה של איזה עוד רגע הולכת להתפזר הכנסת, כלומר יש איזה מין תחושה מאוד מוזרה, הייתי אומרת אפילו הקיץ של אביה, יש פה המון המון תקשורת שמחכה לפזר את הכנסת, אבל פיזור הכנסת לא מגיע, ואני חושבת שזה קצת מיקרו-קוסמוס של כל מה שהיה בכנסת הזאת, הכנסת ה-24, בקצת יותר משנה שהיא קיימת, היא בקושי הצליחה להתקיים, היא בקושי הצליחה להתנהל, היא הייתה משותקת במשך רוב הזמן הזה, ועכשיו היא גם לא מצליחה לפרק את עצמה, מתחילים להיות פה אינטרסים צולבים ושונים, וזה לא מצליח להתכנס. מי שבעיקר כמובן בלחץ, זה ראש הממשלה המיועד, יאיר לפיד, שככל כל שעה שעוברת שהכנסת לא מתפזרת, אז א' נדחה את הכניסה שלו ללשכת ראש הממשלה, אבל יותר מזה, הוא יכול להיתקע, הוא יכול למצוא את עצמו ביום הראשון בלשכת ראש הממשלה, עם הסיפור הזה של תקנות יוש שפקעו, שלכאורה מייצר איזשהו כאוס משפטי, שיהיה אירוע מאוד גדול מבחינתו לנהל כבר על היום הראשון בתפקיד.
טוב, אבל בכל זאת הקואליציה לא כל הזמן הסבירה לנו בחודש האחרון למה הם אחראים והאופוזיציה לא אחראית, אז הם בוודאי יהיו אחראים ולא יתקעו בגלל המטרו את חוק היוש.
אז עכשיו יש ויכוח, תראה, כעיקרון הם יכולים ברגע אחד לקדם את חוק המטרו, פשוט הם צריכים להסכים לתאריך הבחירות של הליכוד. הליכוד דורש שהבחירות יהיו ב-25 באוקטובר, והקואליציה התעקשו עד עכשיו שזה יהיה בראשון בנובמבר, ו... על פניו זה יכול להיות הפתרון, אבל אנחנו בעצם, זה מעניין, כי מה שקורה, מתחילים תדרוכים בין הקואליציה לבין עצמה בתוך הקואליציה. ביש עתיד מאוד לא אוהבים את התרגילים האלה שעושים בעבודה ובישראל.
מאוד בתלו. מאוד אפילו, אני מחזק את דברייך, גם אני שומע את זה.
ואומרים, הם רק הולכים לעזור לנתניהו, לעלות לשלטון, לחזור לשלטון ולתת לו את התאריך בחירות שהוא ירצה, כי בסוף לא תהיה ברירה אלא להתפשר על תאריך הבחירות. ומצד שני, אומרים בעבודה ובישראל ביתנו, אוקיי, אז תאריך בחירות לנו יותר חשוב. פרויקט המטו, עכשיו בסוף בסוף בסוף, זה ספינים אחרונים שלפני פיזור, אני חושבת, זה מתחק
צריך
מגיעים.
צריך להחרים את כל הדבר הזה, שאנחנו נתפזר ושיקרו לנו כשזה ייגמר. אגב, אוקיי, אופר כסיף אומר עכשיו בכאן 11, מהמשותפת, מתחייב שהרשימה המשותפת לא תמשוך את 12,000 ההסתייגויות שהגישה, נעשה הכל כדי להביא לפקיעת תקנות יוש, יש דרך להתגבר. אז נניח שליברמן והעבודה מתרצים, יש דרך פשוט לעקוף את ההסתגויות האלה?
כן, אפשר להפעיל סעיף 98, סעיף מיוחד שמאפשר לכפות סדרי דיון ולקצר את סדרי הדיון, ואם גם הקואליציה וגם האופוזיציה יצליחו להגיע להסכמות, ורק המשותפת תהיה האחרונה שתעשה בעיות, אני מעריכה שזה מה שיעשה, זה הדיבור כאן, מתכוננים לסעיף 98.
תגיד להם שאם הם לא מושכים את ההסתייגויות אני מעלה את חנה לחמר וזהו, אני מקווה שזה יעבור בזה.
אמסור והם גם אמסור.
בקיצור, אז רגע נסכם, אז אין שום ודאות שזה יתפזר היום. אם זה לא מתפזר היום, תקנות איוש פוקעות, ואז בעצם מה יאיר לפיד עושה עם זה? הוא יכול להגיד חבר'ה זה בגלל הליכוד, תסתדרו.
כן, אבל הוא הולך להיות ראש הממשלה, זה לא כל כך פשוט.
הן לא אמורות לפקוע מחר בלילה, כן, יש זמן.
מחר בלילה. יש עוד זמן עד מחר בלילה, אבל תראו, כמו שמנסים כל הזמן לדחות את זה ולייצר זמן, תראו, ברגע שאירוע מתחיל לא לפעול כפי המתוכנן, זה פותח הרבה מאוד אופציות למיסקלקולציות, דברים שאי אפשר לדעת מה יקרו. אני, לשכת לפיד, מאוד מאוד רוצים שזה לא ייגרר לשבוע הבא, ושתפקיד ראש הממשלה יעבור אליו, עד מחר בחצות, יחד עם תקנות יוש.
טל שלב, משתתפים
בשמחתך.
תודה רבה. תודה רבה, טל.
ערב טוב.
חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, שלום.
שלום לך.
שלום, ערב טוב, בן ואריה.
נו יבגני, מה יהיה? אנחנו נואשים, תראה, אנשים כבר רעבים, צמאים, לא ישנו. למה זה טוב עכשיו כל אלפי הסתייגויות האלה? הרי בסוף, התאריך של הבחירות זה אירוע קריטי. אתה לא יכול להתפשר עליו, אני עכשיו מייצג את עמדת יש עתיד, זה, אתה יודע למה?
ולכן אנחנו לא מתפשרים. תראה, אני חושב, אני לא מסכים עם השאלה שלך, למרות שבדרך כלל אני מסכים עם השאלות שלך. מי שנואש, אני חושב שמי שכבר חשב שאנחנו נעשה בהתאם לרצונו. תראה, הימים האחרונים בכנסת מראים שלצערי אופוזיציה מנהלת את הקואליציה, אבל אנחנו לא ניתן לזה. אמרנו, אם אתם הולכים על ניקוי שולחן, ויש חוקים חשובים לכלל אזרחי מדינת ישראל, ומי שיכנס למטרו שאנחנו מקדמים, וגם שרת התחבורה ושר האוצר כמובן, אז הוא לא ישאלו אותו לאיזה מפלגה הצבעת. עכשיו אני שואל שאלה, למה אתם מתעקשים להשאיר את זה מחוץ?
אתם מתעקשים כרגע רק על הקרדיטים, מי הוביל איזה חוק. זה הדבר הכי שמעניין כרגע. הלו באמת אתה יודע שחוק... חוק המטרו לא יעבור בכנסת הנוכחית, ואם הוא יעבור בעוד שנה לא יקרה כלום. כולם יודעים את זה. אבל תגיד לי דבר אחר, היום אתם כבר לא מתקוטטים מהאופוזיציה, אתם מתקוטטים מהקואליציה.
ארי, אתה היית חבר כנסת, נכון? כשאני כחבר כנסת שומע את דעתה של היועצת המשפטית של הכנסת, שמסבירה ברוגע, בלי גוון פוליטי מה שנקרא, מסבירה מה המשמעות של עברת החוק הזה בניקוי שולחן, ויכול להיות שחלק מהמזינים שלכם לא מבינים מה זה ניקוי שולחן, זה כאשר יש כבר הסכמה על הבחירות, אלא מנקים את השולחן ומקדמים את החוקים, היא הסבירה אתמול בדיון בוועדת הכנסת מדוע חשוב שחוק המטרו יעבור דווקא עכשיו, משום שהחוק המטרו הזה הוא לא דן במסגרת חוק ההסדרים, העבודה על החוק הזה הסתיימה לקראת סוף פברואר, ומה לעשות? כן, לא הצלחנו להעביר את זה לפני, משום שאנחנו איבדנו את הרוב. אני מזכיר לכם שחברת הכנסת צילמן, יכול להיות שחשוב למטרו, שתבוא תגיד שלא חשוב למטרו, אבל לא לקחנו סיכון להעלות את זה, משום שידענו שבהסתייגות אנחנו יכולים ליפול, ולא בגלל שמישהו מתנגד, בגלל שהאופוזיציה עשתה תרלה במשך שנה, זה לא משנה, לא אכפת להם. אותו דבר גם תקנות היוש, זה לא משנה להם. מה שמשנה
אבל
להם
כרגע זה נראה כאילו זה גם לא משנה לקואליציה, כי אתם מתקוטטים בתוך עצמכם.
לא, ועוד איך שמחות חשוב לנו, אנחנו רוצים שזה ייכנס, כי אם אנחנו לא נתעקש, אז יעבור חוקים, בסדר, חוקים כאלה ואחרים, אבל אנחנו כן רוצים שזה ייכנס, ובגלל זה זאת ההתעקשות שלנו. תשמעו חברים, אני לא יושב עכשיו במסע ומתן שם, אני מייצג את סיעת ישראל ביתנו, ואני יושב ראש הסיעה, ומה שאנחנו יכולים לעשות, אני עושה. הנה, אנחנו עכשיו יצאתי להרון איתכם מוועדת הכנסת, שאני יחד עם אלכס קושניר, חבר כנסת ויושב ראש ועדת הכספים, יושבים ומנסים להסביר כל פעם שניתנת לנו זכות הדיבור, אנחנו שנינו מסבירים מה המשמעות של חוק המטרו. עכשיו, אני שמעתי חבריי מהליכוד שבבוקר דיברו על חשיבות למה חשוב לחכות עם החוק הזה. ושומעים כל מיני טענות לגבי רשויות המקומיות וכו' וכו'. ואז אני שומע את קיש, את יואב קיש, חבר כנסת מהליכוד, שאומר, אין בעיה, עצרו לנו 25 באוקטובר, תקבלו את חוק המטרו. חבר'ה, תסגרו ביניכם קודם כל. אם אתם מדברים בצורה כזאת, אנחנו מבינים שאין התנגדות לחוק הזה, נכון? אם אין התנגדות לחוק הזה, בואו תכניסו את חוק המטרו, ואנחנו יחד נפזר את הכנסת, ונלך למועד מוסכם. אני חושב שהבחירות, אנחנו תורשים שזה בראשון נובמבר, אפילו בשמונה בנובמבר. בוודאי שלא מקובל אלינו תאריך 25.
למה? כי פתאום החרדים יצטיירו בכוח האמיתי שלהם?
לא קשור לכוח החרדי.
אלא מה? על זה הוויכוח.
היחידים שבכוח האמיתי שלהם זה החרדים, הם מצביעים 100% אריה. פשוט הם תלמידי הישיבה.
כשתלמידי הישיבות בחופשה, יש להם 200%. זה ההבדל. אנשים מתים מצביעים.
הקטע אריה, שנייה אבגני, הקטע אריה לדעתי ממה שהבנתי, החרדים מצביעים באחוזים הכי גבוהים, זה לא קשור לתאריך הבחירות. התלמידי הישיבה, וזה גם פחד אגב של החרדים, יעבדו ביום בחירות גם אגב אצל סמוטריץ' ובן גביר, זה שם האירוע. כן יבגני,
כל כול זה נכון, ויש עוד דבר, הסוכות, חג הסוכות מסתיים נדמה לי ב-18 ב-19. שמענו גם את מנכלית ועדת הבחירות שאומרת שהיא צריכה יותר זמן, היא אומרת אני צריכה מינימום שבועיים, עדיף להפילו 3 שבועות אחרי החג, כי בחג אין התכנות גם בכנסת לכל הדברים. תראו חברים, זה אירוע לוגיסטי, זה לא סתם האירוע, זה לצערי עולה למדינה כמעט 2.5 מיליארד שקלים.
טוב שאתה מזכיר את זה, איך אתה מסביר את זה שבסוף הוועדה הציבורית כן נשארה להעלות את מימון המפלגות? אתמול הייתי בטוח, אריה גם אמר לי עזוב, הם לא יאשרו, אני מאוד מוכזב.
תראו, קודם כל אנחנו מתנגדים לכל הלאה, אנחנו חד משמעית, אני גם אמרתי את זה, ואני אמרתי שזה דבר לא טוב, ולא היה קורה שום דבר אם המימון היה נשאר אותו מימון.
אתם יכולים לא לקחת, אתם לא חייבים לקחת את כל המימון.
הטיעון שלך הוא קצת, סלח לי, כשאני אומר את זה, אני מכבד בדרך כלל בן שיחי, אבל זה ניקוחך, כי אם אתה בסופו של דבר כולנו מקבלים, אז מה, אתה תיתן עכשיו, אתה לא תיקח? לא.
חשבתי שאתם רוצים להיות דוגמה אישית, לא רק בדיבורים, גם במעשים.
לא המציאו עוד פוליטיקה כזה.
אני יודע, אני יודע.
אולי אתה אריה, אתה יודע מה, אולי אתה היית באמת מוותר על זה.
שנייה, פרופסור דן בן כספית, אני לא יודע מה התור שלך בן. אני אזכיר לך שסיעת ישראל ביתנו הייתה ראשונה עוד בכנסת ה-21 שוויתרה על תוספת שכר 1,400 שקל. אנחנו כולנו אז שהיינו בסבב השני של הבחירות, הלכנו יחד, אז עדיין לא היינו בממשלה, כולנו, כל הסיעה, הלכה לחשב הכנסת בקומה 5, והראשונה מכל החקים, אנחנו חתמנו על ויתור תוספת שכר שהיה מגיע לחקים, וככה זה נמשך כמעט 3 שנים. עד היום אין את התוספת שכר, זה 1,400 שקל כל חוק. אין את זה היום, אין. השכר שלנו לא השתנה. אז לכן, אנחנו כן, איפה שאנחנו יכולים, יכולים. עכשיו, בסיטואציה שאתה נכנס למערכת בחירות, אז אני חושב שלא הצלחנו לשכנע את כל החברים שלנו לבטר את זה. בסיטואציה הזאת, שמענו את ההחלטה של השופטת, בכל זאת מכבדים את ההחלטה, אבל אנחנו חושבים שזה עדיין החלטה לא נכונה, משום שהיה אפשר להסתפק בכסף שקיבלו בעבר על פי חוק...
תגיד, יבגני.
זהו, זאת עמדתנו, מותר לנו להביע.
מותר לכם. בהנחה שבסוף העסק יתפזר, אתם רצים לבד?
אין שום סיבה, בוודאי, אביגדור ליברמן אמר את זה כמה פעמים, אם צריך לסדר ביתנו קיימת משנת 99, אגב, אני ב-99 הייתי סטודנט צעיר בן 19, עדיין שמור לי פתק משקיב מטעם ישראל ביתנו, הייתי סטודנט, אז אחר כך עברתי קריירה בעיתונות, ובכל פעם אני מזכיר לאביגדור ליברמן את הפתק הזה, כי הייתי משקיף בבחירות הראשונות של ישראל ביתנו, ב-99. עברו כמעט 23 שנה, כל בחירות אני שומע שישראל ביתנו רצה עם מישהו, וכל בחירות ישראל ביתנו רצה לבד.
אבל ב-2003 רצתם עם מישהו, איתי למשל. אני הייתי שם. פעם אחרונה שאני רצתי.
הטעויות משלמים.
היו שם חיבורים טכניים, אבל החיבורים הטכניים האלה כנראה לא הוכיחו לפי התוצאות. אגב, גם חיבורים הליכוד לא בדיוק הוכיח, כי בסופו של דבר זה היה חיבור טכני. אני, שוב, אני אין לי סמכות לדבר...
אגב, תשמע, אומר עכשיו חבר כנסת יבגני, תשמע משהו מעניין. אומר עכשיו... אתה אומר עכשיו חבר כנסת מיכאל ביטון מכחול לבן ליערה זרד, תתפלי, אנחנו נשב גם עם החרדים וגם עם הליכוד. זה אומר שאתם תהיו באופוזיציה.
חברים, לא מחלקים הוגה, אנחנו כרגע בממשלה, שר אוצר עושה עבודה מצוינת, אני מאוד מקווה שהוא גם ימשיך לעשות את זה, ואגב הוא אמר את זה שהוא רוצה להמשיך להיות שר אוצר, יש לו מלא רפורמות שהעברנו, לצערי כל ההתרלה שהייתה בשנה האחרונה, לא מדברים על תוצאות, זה נכון, יש בעיות צריך לפתור, יש בעיות שנוצרו לפני 12 שנה, אבל חברים, אי אפשר להתחקש לעובדות, דמי חיילים אלינו ב-50%, שום ממשלה קודמת לא עשה את זה.
אבל אתם מתחילים את הבחירות האלה מעמדת נחיתות, כי זה פעם ראשונה אחרי הרבה שנים שישראל ביתנו לא רצה מהאופוזיציה. תמיד היה לכם נורא, אתה יודע, הרבה שנים ליברמן הקפיד להתפטר מהממשלה כמה חודשים לפני הבחירות.
הרי, אם אתה רוצה להקדיש את הזמן להיסטוריה פוליטית, אפשר. אני יכול להביא לך...
לא, תעשו פודקאסט אחר כך.
כן, בדיוק. אחר, אני מוכן לפודקאסט. אני רק אומר שיש לנו מה להציג לציבור, גם שלנו וגם לציבור הכללי, כל אזרח במדינת ישראל. יש לנו הישגים מדהימים. אגב, מספר רפורמות שהעברנו בחוק ההסדרים ובתקציב האחרון, שזה בעצם התקציב הראשון מזה 3 שנים, אני חושב שלא חושב, אני בטוח.
חבר הכנסת.
רק שנייה, בן. הן יותר גדולות מהרפורמות של נתניהו ב-2003, והרי יודע וזוכר את התקופה.
לא התעניינתי בהם אז, ואני לא מתעניין בהם עכשיו. תודה רבה.
חבר הכנסת סובה, אנחנו אוהבים לדבר איתך, תודה.
תודה רבה.
כן, גם אני, תודה רבה.
פרסומת אחת, וחברת הכנסת גמליאל כבר איתנו. תאמין, בגלל זה שאתה לא מתעניין ברפורמות, אתה עכשיו משדה ברדיו ולא מפזר את הכנסת.
נכון, נכון. האמת, אתה צודק.
בבקשה. חברת הכנסת גילה גמליאל, ליכוד, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב.
תשמעי, הכי חם עכשיו, הכי חם עכשיו, ברגע זה ממש, זה הפרסום, נדמה לי, של חזקי ברוך, שסופית משרינים את סילמן ואורבך בליכוד, ויש שערה גדולה בתוך המפלגה. איפה את באירוע?
תראה, תנועת הליכוד כבר קיבלה החלטה על ידי המזכירות ומרכז המפלגה, שיושב ראש התנועה הוא זה שמר סמכה לקבל החלטה בדבר 3 שריונים, עד 3 שריונים. אז במידה והוא החליט שהוא משריין את סילמן ואת אורבך, אז נקבל זאת בברכה.
זה מצמצם באופן מהותי את מרחב התמרון של חברי הכנסת המכהנים?
לא, ממש לא. בעיקרון יש, במידה והכנסת תתעבר, אז יהיו פריימריז, כי אנחנו תנועה ש... בין הבודדות שעוד נותרו, שלא ממנים וממנות נבחרים ונבחרות, אלא אצלנו נבחרים ונבחרות, ואז יש פריימריז באופן טבעי, ובפריימריז יש גם מקומות לחדשים, ויש גם מקומות לוותיקים, וכך
תשמעי, צפוף, גילה, אני מסתכל על הרשימה של, שאת נמצאת בה כבר הרבה שנים, וחברות כנסת צעירות שמכהנות, ושריונים לשעבר, ואלה שהצטרפו, ואלה שמכריזים, והמשוריינים, הולך להיות שם מרחץ דמים.
לא, אני לא הייתי מגדירה זאת כך, כמו שאתה יודע, אני אכן ותיקת חברות הכנסת בכלל, לא רק בליכוד.
וואה, איך זה קרה? אתמול אני זוכר אותך, את צועקת על שרון מישיבת סיעה.
ראית מה זה?
כן.
מ-2003, זה פשוט לא יאמן.
והוא ניסה לברר מי זאת שצועקת, הוא לא היה סגור על זה.
אתה היית שם.
נכון, לא, לא בשיעה חלילה. אני לסיעת
הליכוד. הארץ צעק עליו מבחוץ.
צעק עליו מבחוץ. אבל בהחלט עברו הרבה זמן, הרבה ניסיון רק עושה את שלו, ורוב הזמן לטובה, אתה יודע, יש מקצועות שהניסיון רק עושה טוב, ובסופו של דבר, כשורשית בתנועה, כוותיקה בתנועה, אבל לא בגיל, בגיל אני סך הכל בת 48, אל תשכח את זה.
ילדונת.
יש כאלה שרק התחילו בגיל שלי, ויש כאלה שאתה מגדיר אותן צעירות, והן גדולות ממני, אפילו יותר מעשור. אבל בהחלט יש הפן של השורשיות, של הניסיון, של עשייה במהלך כל התקופה, הקשר שלי עם המשפחה המורחבת שלי, משפחת הליכוד, אין לי ספק שאני אשמור על מקומי.
טוב, עכשיו תגידי, מה יהיה עם ההצבעות בכנסת? אתם בעד פיזור הכנסת או נגד? אתם רוצים לגמור את העניין הזה, או להילחם עד טיפת האלקטרונים האחרונה בהסתייגויות ובחוק המטרו, ולא משנה שלא יעבור, לא יעברו תקנות היוש? אתם רוצים לסחוב זמן או לגמור את העניין?
תראה, בעיקרון יש באמת שיח מאוד מורכב בכנסת המאוד מורכבת הזו. אחד, יש פה לאורך כל השנה האחרונה בריונות מצד הקואליציה, שהובילה בסופו של דבר לאופוזיציה לוחמנית במיוחד כתוצאה מההתנהגות הזו, ולפיזור הכנסת. עכשיו, כשמגיעים לפיזור הכנסת, הייתה אפשרות לבוא ולהגיע באמת להבנות הדדיות על מנת לנקות שולחן שדברים שכבר התחילו לקדם שני הצדדים, אבל גם כאן יש מעין פריונות לשמה מתוך רצון גם בפיזור הכנסת, רק שהקואליציה תיתן את הטון, ולא עובד ככה. הם עדיין לא הפנימו זאת, למרות שהם כבר עוזבים וכבר
אבל למה לא, אבל חברת כנסת גם לי, למה לא להשאיר את הנושאים המעטים שהם בקונצנזוס, למשל חוק המטרו, למשל הוויזות לארצות הברית, להשאיר את זה מחוץ לריב, להעביר את זה עניינית, כי צריך להעביר את זה, האומיקרון, ותריבו על התאריך מול דברים אחרים, לא מול הדברים האלה, כי אני לא מבין את זה.
אבל כשאתה, אני אסביר לך, אני תמיד אומרת, אם דוד ביטן היה מנהל את המסעים מותנים, כנראה הכל היה כבר מתוקתק. אבל כאן יש פה ראייה שהיא פשוט חד צדדית. אין מה לעשות. פוליטיקה, גם יש בה הרבה עניין של פשרות. קל וחומר שרוצים לראות, צריך לראות ווין ווין לשני צדדים, כשבאים בעניין הסכמות. אבל כאן, כמו שאתה רואה, יש פה רצון חד צדדי לכפות הכל. זה לא עובד. אם אתם רואים שבצד של האופוזיציה הסוגיה של התאריך היא מהותית וקריטית, לאור גם הלקחים שנעשים כתוצאה מהבחירות האחרונות שהתבצעו ממש מספר ימים לפני חג הפסח, ואנשים פשוט 300,000 מצביעים לא יצאו להצביע כתוצאה מהסידורים לחג, מכל מיני תירוצים כאלה ואחרים. כאן רוצים להיות קצת יותר ממוקדים, אז תבואו לקראתם, השבוע הזה הוא לא דרמטי, הוא לא מבצע שינויים מהפכניים בצד האחר, אז תאפשרו. תאפשרו, ואז באים לקראת בצדדים שגם הצד הקואליציוני מעוניין בהם. נכון שיש דברים, כפי שאתה מבין, כמו הוויזות, שבסבירות מאוד גבוהה שזה כן יעבור. אל נשכח שגם ג'ו ביידן מגיע לארץ, ועוד דברים נוספים שזה באמצע תהליך, ואני מאמינה שזה כן הגיעו איתם להבנות בסוף היום. אבל גם פה, אני חושבת
כן, הרי את השגריר האמריקאי צייץ אתמול, התחנן בציוץ, השגריר האמריקאי בעצמו, תתרוממו, תפעלו למען הציבור הישראלי. אני לא מצליח להסביר לאנשים שהם לא ישראלים את האירוע הזה. זאת אומרת, זה כאילו לקחת בני ערובה את האזרחים פה.
אני חושבת שהשגריר לא היה מקום להתערבות במה שקורה בכנסת. יש פה הבנה...
מה זה התערבות? זה כדי לפתור אותנו מויזה, הם רוצים לעשות לנו מערוף.
לא, אבל את זה אנחנו נקבל, בהחלט שאנחנו נקבל ונקדם.
מתי? לא, יש חלון הזדמנויות עכשיו, זה הקטע.
אז אני אומרת אבל, ושוב אני אומרת, כשמנהלים את העניינים בין אופוזיציה לקואליציה, מעורבות חיצונית היא דבר מיותר. יש בהחלט שיח, בשיח הזה יש הסכמות, כמו שהרבה דברים שחשבו שלא הסכימו עליהם, כמו ממדים ללימודים, ובסוף הגיעו להסכמה טובה יותר לחיילים שלנו, תודה לאל, ואני שמחה שהיה לי חלק מרכזי בזה. כאן גם בהליך אחר, לפעמים כשחושבים ומתווכחים ומנהלים שיח ושיג ודברים, אז גם מגיעים לדברים הרבה יותר טובים. אז נהיה עוד קצת בסבלנות ונמתין ונראה לה זה יתפתח.
הלוואי, חברת הכנסת גילה גמליאל.
פתאום מפלגת העבודה היא בכלל מתחילים לריב אחד עם השני בקואליציה. לא רוצים לקדם את החוק של חברת הכנסת מיכל שיר בנוגע לאחים השקולים, אז כאן אני לא שומעת ביקורת. ודאי, הם עושים, כל אחד מנסה למשוך לכל כיוון. אני מאמינה שבסופו של יום כולי תקווה עדיין יש עוד שעות שנותרו, שהתעשתו כאן ושתקום ממשלה בראשותנו, ונוכל לנהל את הדברים בצורה טובה יותר, גם מבחינת הכלכלית, ביטחונית.
חברת הכנסת גילה גמליאל, אגב צריך לשבח, אגב ארי, שכחנו לדבר על זה שבבן אנד ג'ריז נשברו ומכרו גלידה בכל חלקי ישראל.
אנחנו הולכים לדבר על זה במסגרת מה שלא נדבר היום.
אני אז קלקלתי לך על זה, הרסתי לך את זה. חברת הכנסת גמליאל, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
יניב מורוזובסקי, יעשה לנו דיווחי תנועה, אחר כך נלך לפרסמות, אחר כך נחזור ונדבר על האירוע הזה באיראן, ועל הקטע עם עזה ועם הסרטון אתמול של אישה מסעד, חכו לנו.
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
נבחרת הכדורגל הצעירה ניצחה את צרפת ועלתה לרבע גמר, לגמר גביע אירופה. סוף סוף תשובה לעם גאה ושתלטני של דגול.
מחבל חמוש נהרג בג'נין, שכוח צהל נכנס לצור מבוקשים, חבל שרק אחד.
למעלה משנה אחרי שניסה להתאבד מת יהודה משי זהב, בדיוק על זה נאמר ברוך דיין האמת.
אחרי שלושה חודשים הסתיימה עדותו של שלמה פילבר במשפט נתניהו, לא נתגעגע.
לבקשת הממשל האמריקאי ולכבוד ביידן, נדחתה הקשחת תנאי כניסת זרים ליהודה ושומרון. תחליטו, אם זה חשוב ביטחונית, אל תדחו. לא חשוב, תבטלו.
לפיד השתכן בווילה סלמה בבלפור, אחד הבתים הכי יפים בירושלים, אבל שלושה חדרים מרועטת.
בפעם ה-14 בחמש השנים האחרונות יצא מחבל מהר הבית חמוש בסכין וניסה לדקור שוטר. יוחזרו המגנומטרים לאלתר.
ליברמן והורוביץ אישרו הצטיידות ב-28 מכשירי CT, MRI ותאי לחץ. יופי, למה צריך בכלל אישורים? הרי הכסף יתרומות.
בפעם השלישית שוב הוצאת הלילה מתקן טיהור השפחים בצפת. המשטרה ממשיכה להשתבח בניצחונות על הפשיעה הערבית.
בנשר נעצר גבר בן 33 בחשד שקרה ברשת לחסל את ליברמן, הוא יעבר לתוכנית להגנה על עדים.
אז אני חייב עוד דבר אחד שלא הספיק אותי. זה יוניליבר התקפלה ובן אנד ג'ריז תמשיך למכור גם ביהודה ושומרון.
אמרנו את זה גם מקודם.
נכון, אבל הכנסתי את זה לרשימה.
תגיד, אתה בטוח שהכסף לתרומות מה... אני אגיד לך מה הקטע, אבל הקטע הוא שזה מדיניות של משרד הבריאות שלא יהיו הרבה. אתה מכיר את זה?
מדיניות של משרד האוצר שלא יהיו הרבה.
לא, לא, אני פעם בדקתי את זה, כי אם יהיה יותר מדי MRI, כולם יעשו כל הזמן בדיקות MRI גם מיותרות, וייווצר, מישהו הסביר לי את זה פעם, לא שכנע אותי.
מי שרוצה את זה זה האוצר, כי האוצר רוצה שאנשים יכניסו את היד לכיס, וההשתתפות העצמית שלהם בהוצאות לבריאות תהיה יותר גדולה. אנשים נמאס להם לחכות לקופת חולים, עושים במכונים פרטיים, כי שם אין הגבלה.
דוקטור רז צימת, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום בן, שלום אריה.
המכון למחקרי ביטחון לאומי הוא מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, פיצ'ר גדול בניו יורק טיימס, די דרמטי, עם הרבה מאוד פרטים על כל מה שקורה באיראן לאחרונה, אפרופו פרסומים הזרים על הפעילות המואצת של ישראל, החיסולים, אבל מה שמיוחד בו זה שיש שם גם כתבת שיושבת בטהרן, או לא בטהרן, אבל דיברה עם בכירים איראנים, ביניהם סגן נשיא לשעבר, והם מדברים בגלוי על זה שתחושת הביטחון, הטלטלה, כל הדברים האלה ממש נפגעו בקרב הצמרת הביטחונית באיראן. אני מבין שאתה קצת פחות באופור.
תראה, אני לא אוהב להיות במעמד של הורס חגיגות.
זה כפוי טובה המעמד הזה.
כן, קצת. תראה, אין ספק, לא צריך את מומחה לא לאיראן ולא למודיעין ולא לריגול כדי להבין שבשנה האחרונה בוודאי, אפילו למעלה מכך, האיראנים סופגים מהלומות וכישלונות די רציניים. זאת אומרת, אם אני היום מפקד משמרות המהפכה או ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, בהחלט צריך להיות מוטרד ולהפיק לקחים מרצף הכישלונות והאירועים והחיסולים וכל מה שמיוחס לישראל. הסיבה שאני קצת פחות נרגש מהדיווחים על רעידת אדמה נובעת מכך שבסופו של דבר היחיד שבאמת אפשר לומר שהוא עבר מתפקידו בנסיבות לא טבעיות זה חוסן טייב, ראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, שהוא בן אדם יקר ללב מעטים ששימש בתפקידו הבכיר הזה מאז 2009, ואחרי 13 שנים בצל הכישלונות ובצל הרבה מאוד יריבים שהוא צבר מבית, העבירו אותו מתפקידו. אבל תראה, אם אתה מתייחס לדיווח הזה בניו יורק טיימס, למשל, אז אמרת ובצדק שסגן נשיא איראן לשעבר מדבר על הכישלונות. הקוריאה הישראלי הממוצע יגיד, וואו, זה סגן נשיא איראן, אבל מי זה? זה מי ששימש כסגנו של הנשיא הרפורמיסטי מוחמד חתמי, הוא עצמו נעצר בשנת 2009 על ידי אותו ארגון מודיעין שמשמרות המהפכה, בילה כמה חודשים בכלא בגלל שהוא תמך באופוזיציה הרפורמיסטית. הוא מגדולי המבקרים את המשטר האיראני בשנים האחרונות, ובמיוחד את המודיעין האיראני שבטענתו במקום להשקיע במעצר של סוכנים ישראלים, משקיע במעצר של פעילי זכויות אדם ומתנגדי משטר. כך שלא הייתי אומר שהוא בהכרח הגורם האובייקטיבי במיוחד.
אבל אם יש להם, אם יש להם איזה גנרל שנעצר בחשד לריגול, האם זה אומר שהם בפניקה וצד מחשפות, או שבאמת תפסו
חדירה עמוקה שלנו? רק שלא התבלבלו, שמאזיננו לא התבלבלו שנייה רז, יש גנרל אחד שאגב לפי הכתבה היה זה הכי מטיל אימה באיראן שהודח, ומה שארי אמר עכשיו, יש גנרל אחר משמעות המהפכה שנעצר בחשד שהוא ריגל לטובת ישראל.
נכון, שאותו אני לא מכיר, לא יודע, יכול להיות בהחלט שזה נכון, אבל תראה, בוא נגיד לך משהו. חוסיין טייב, ראש ארגון המודיעין שהודח מתפקידו, עבר מתפקידו, הוחלף על ידי מקבילו במשמרות המהפכה, בחור יקר אחר שקוראים לו מוחמד קזמי, שהוא שימש כראש הארגון לריגול נגדי. עכשיו, אני תוהה אם יש אכן סוכנים ישראלים בלב הממסד הביטחוני המודיעיני האיראני, האם זה יכול להיות שמי שאחראי לתיקול ריגול ימונה כראש ארגון המודיעין של משמרות המהפכה. אז לא יודע, רעידת אדמה, הייתי קצת נזהר בקביעות האלה.
ובכל זאת, אי אפשר להתעלם מהשנה החולפת, מהשינוי מגמה, שאגב, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, לא אני, לא אריה, אתה אולי קצת יותר, כי אתה זה, וזה הבלטה שלך, מה ההיסטוריה, איך היא תשפוט את השנה הזו. השאלה היא אם המכות האלה שהם חוטפים, והם חוטפים מכות לא פשוטות, בסייבר הם לא מצליחים לגרום פה נזק, עכשיו סגרו להם שם שלושה מפעלי פלדה. השאלה אם זה מוביל לאיזשהו מקום טוב, או שזה אמור, יכול לייצר תגובה הפוכה, והם פשוט יעיצו את ההתקדמות לגרעין צבאי.
תראה, אני לא בטוח שהשנה האחרונה אפשר כבר להפיק לקחים ברמה האסטרטגית. אין ספק שיש כאן רצף של אירועים, שאולי מה שמייחד אותם לעומת מה שהיה בעבר, זה שהאירועים האלה אינם בגלל תוכנית הגרעין.
נו, הסייבר האיראני...
הסייבר והטילים ארוכי הצבא, וכתבאמים, וטרור. אבל בסוף אתה שואל את עצמך, ותהליכים כאלה, אתה צריך לראות אותם לאורך זמן. האם בסופו של דבר, ובסופו של דבר זה לא אחרי שנה, ויכול להיות שזה גם לא אחרי שנתיים שלוש, רק היום אנחנו מתחילים להעריך בצורה יותר אינטליגנטית את ההשפעות של חיסולו של סולימני לפני שנתיים וחצי. כי זה תהליכים שלוקחים זמן. ולכן האם בסופו של דבר אותו ראש ארגון חדש של מודיעין במשמרות המהפכה שבא במקומו של טייב יצעיד את ארגון המודיעין של משמרות המהפכה ואת הארגון כולו להצלחות פנומנליות ואולי הם יצליחו בעתיד לסכל יותר טוב פעולות ישראליות? קשה לומר, האם החיסולים האלה בסוף באמת יעקבו את פעילויות הטרור האיראניות? לא יודע, אני קצת סקפטי, אני חייב לומר, בסוף מדובר במדינה, לא בארגון טרור.
בכל אופן אנחנו לא מצטערים על מה שקורה שם.
כן, אנחנו לא
מצטערים.
דוקטור רז צימת, אנחנו אבל לא, ממש לא מצטערים שדיברנו איתך, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, ערב טוב.
אבירם שאול, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ערב טוב, אריה.
אחיו של סמר ראשון אורון שאול, לא צריך להציג, ואתמול ראינו את הסרטון של אישה מסייד, בישראל אומרים שמדובר בניסיון סחטנות רגשית, מדגישים שחמאס מעכב סיכוי לעסקה, רועי קייס היום בכאן 11, בכאן רשת ב' פרסם, שחמאס הסכים להכניס שליח ישראלי אזרחי, את יואל מרשק, לעזה לראות את מצבם של שני האזרחים. מה אתם חושבים? איך אתם מרגישים מול האירוע הזה?
קודם כל אני אגיד שהיה לי מאוד קשה לראות את הסרטון הזה. סרטון שהוא מבחינתי מאוד קשה לצפייה, לא יודע איך אני הייתי מגיב לזה אם בצד השני הייתי צריך לראות את אורון. היה לי מאוד מאוד קשה וגם לקח לנו הרבה זמן להגיב לידיעה הזאת. קשר למה שדיברת על יואל מרשק, אני לא כל כך מעורב בפרטים, כלומר אני יודע, אני מכיר את זה, אבל מה אני חושב על זה? אני חושב שאחרי 8 שנים, כל דבר שיכול לעזור, אנחנו נשמח שזה יעזור. אם מישהו מהגורם ביטחוני אישר את כזה דבר, ואני מניח שלפי מה שהבנתי גם אישרו את זה, נניח שיש לזה השלכות, ורואים את זה, כנראה שזה זה כיוון חיובי, אני מקווה שזה יכול לעזור.
תראה, עושה רושם שבשלב הזה אישה מסעד הוא נטל עליהם, והם היו שמחים להשתחרר מהנטל הזה, אבל הם רוצים מחבלים תמורתו. אבל אם הם לצורך העניין ייפטרו מהאזרחים החיים, שיש אומרים ששניהם פגועי נפש, זה בוודאי משחק לאינטרסים שלהם, כי זה ירחיק עוד יותר את החזרת שני החיילים שנשארו שם.
אני מסכים, אני חושב שזה נכון. אני גם יכול להגיד לך שמשיחות שניהלתי בכמה שעות האחרונות ובימים האחרונים, אני יודע שגורמים במערכת הביטחונית מתנגדים לעשות עסקה שכוללת, שמפרידה בין אזרחים לחיילים. אני גם חושב שזה אחרי 8 שנים, אני לא חושב שזה נכון יהיה לעשות דבר כזה. מה גם שזה ייתן אוויר לנשימה לחמאס ו... והוא ייקח את הזמן, ואחרי זה אנחנו נצטרך למצוא את עצמנו בעוד, לא יודע, גם ככה קשה לי להגיד שעוברים עוד אותו 8 שנים, ב-20 ליולי אנחנו נציין 8 שנים מאז שרון נחטף, ואני לא רואה סיבה שהעסקה הזאת תהיה נפרדת מעסקה של אורון ושל אדר. זה באמת ייתן אוויר לנשימה לחמאס, ואנחנו נצטרך למצוא את עצמנו בעוד תקופה די ארוכה, כפי שאנחנו רואים חזרה את אורון ואת אדר, זה משהו שאף אחד לא רוצה לראות, אני בטוח.
אני שמתי לב שאמרת נחטף, לא אמרת נהרג.
כן, בן, אנחנו דיברנו על זה לא מעט.
נכון, ולכן זה מציק לי, כי אני מנסה להבין מה עובר עליכם, וזה 8 שנים, זה בלתי נתפס בכלל. ואם יש בכלל גם תקוות מסוג יותר פנטסטי, שאולי יש איזה נס והוא חי.
וואי, אז אתה יודע, זה בחלומות הכי ורודים שלנו, אנחנו מדמיין על זה דבר, אבל אנחנו עדיין לא שם, אנחנו כן, אנחנו לא, אתה רואה, אנחנו אף פעם לא אומרים זל ולא מציינים איזה שאורון נהרג, כי אנחנו קודם כל מכבדים את אמא, והתחושות האימהיות של אמא שלי הן תחושות של אמא, ואני לא האחרון שימנע ממנה להרגיש ככה, ואני יודע למה היא מרגישה ככה. ויש עוד כל מיני דברים שאנחנו ניהלנו בתקופה האחרונה, גם עם בגאט וגם כל מיני פרוטוקולים שהשחירו לנו, שגרמו לנו להיות סקפטיים וספקים במעלה בגורלו של אורון. אבל בלי קשר לזה, אני חושב שזה לא מה שצריך להנחות אותנו. אנחנו צריכים
אבירם, משחירים פרוטוקולים על אבא שלי מלפני 65 שנה. אל תחשוב
כן, זה מנהג ישראלי
שלו. זה המנהג שלהם. אז
אנחנו,
כל שאפשר.
אנחנו פשוט כן, נסתפק כן. בזה שתחבק את אמא שלך גם בשמנו.
תודה רבה לך.
בסדר?
תודה רבה לכם.
תודה אבירם, תחזיקו מעמד. פרסומות. רב סמל בכיר בדימוס, אלי חן, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טובים.
אלי, אתה מומחה לנהדרים, לחיפושים, ואתה מלווה את משפחת קליינרמן של מוישי, ואנחנו שומעים שיש שריקות כבר עם שוטרים וכלבים באזור מירון, וקצה חוט וחשוד, ומה אפשר להגיד על האירוע המטורף הזה?
מה שאפשר להגיד, האמת שזה לא הרבה. אנחנו כמובן נמצאים תחת צו איסור פרסום שמחייב את כולנו. מאינדיקציות שאנחנו כן קיבלנו והותקנו על ידי היחידה החוקרת, שקיים איזשהו כיוון חקירה שהם בוחנים, והפעילות האחרונה שמתבצעת היא בעקבות אותם אינדיקציות אחרונות שיש להם.
תגיד, המשטרה לא נרדמה בשמירה הרבה זמן ולא התחילה לחפש מאוחר מדי?
בוא נגיד לך משהו. אני שמתי לעצמי כמטרה, והאמת שזה גם על דעת הוריו של מויש. אני לא רוצה להיכנס כרגע בשלבים האלה, שלבים כל כך רגישים, למסקנות ובטח לא למתוח ביקורת על משטרת ישראל. אני לא חושב שזה יועיל. אני לא חושב שזה נכון לעשות. הראייה שלי ברמה המקצועית היא ראייה צופת פני עתיד. אני רוצה להחזיר את מושיק הביתה. וכדי להחזיר אותו, אני צריך את משטרת ישראל. חברים, אין לנו משטרה אחרת.
נכון, אבל אולי כדי להחזיר את המוישי הבא הביתה יותר מוקדם, צריך להשמיע גם ביקורת, כדי שהמשטרה תגיב בפעם הבאה יותר מהר.
אני לא חולק עליך ש... ביקורת היא חלק מאוד מאוד חשוב בכל תהליך שקורה. אני לא חולק עליך. אבל יחד עם זאת, הביקורת צריכה להיות מקצועית וצריכה להיות בזמנה. לטעמי, אנחנו לא נמצאים בשלב של למתוח ביקורת או להסיק מסקנות. אנחנו נמצאים בשלב של עשייה, צריכים להתמקד בעשייה. אנחנו מצפים שהמשטרה תפעיל את כל היכולות שלה, ואני יודע שיש לה המון יכולות. אגב, אני...
היא מפעילה אותה?
זהו, אני עכשיו מסיים פגישה עם צוות החקירה בימר שי, וההתרשמות שלי שהם עושים את מרב המאמצים עם מיטב המוחות ומיטב הכלים הטכנולוגיים שיש להם כדי לקדם את הפרשה הזו. הם עושים את זה בסדר גמור, הם עושים את זה מצוין.
למה ימר שי מעורבת בחיפושים? זה במירון.
נכון. נעלי המשטרה בנושא נהדרים קובעים שיחידת החקירות שתטפל בתיק החקירה או היא מקום מגוריו של הנהדר בשלושה חודשים האחרונים שקדמו להיעדרות. מוישי שלנו מתגורר במודיעין אלית ששייכת למרחב שומרון. מרחב שומרון הוא חלק ממחוז שי.
הבנתי.
אמנם אזור ההיעדרות הוא בצפון, אבל מי שמנהל את החקירה זה מחוז שי כחלק מ... התהליך
שהסברתי קודם. תגיד, אלי, הנחת העבודה היא שהילד חי?
ודאי, ודאי. תראה, יש גורם אחד שמוסמך לקבוע אחרת, והוא יעשה את זה רק על סמך אינדיקציות ברורות מאוד. וזה לא קרה, וזה גם לא... אני מאוד מקווה גם שזה לא יקרה. הנחת המוצא שלנו, מבחינת הוריו של הילד, שהילד בחיים, והנחת המוצא שלי ברמה המקצועית, שהילד חי. וזו הדרישה שלנו, להחזיר אותו הביתה, בריא ושלם.
איך המשפחה עומדת בזה? זה מעל שלושה חודשים, זה בלתי נתפס.
קשה מאוד, קשה מאוד. קשה מאוד, הם עוברים מסע מטורף. הם עומדים ממש בגבורה, משפחה אצילה. התנהגות שלא ניתן לתאר אותה. אנשים, אני הכרתי משפחות שעברו סיטואציות דומות, אנשים מתפרקים, גיטי מחזיקה את הבית כמו לוויה, אבל יש משהו שאנחנו חייבים, ואני אומר אנחנו כחברה חייבים לעשות עבורה. אנחנו חייבים לעצור את נושא הפייק ניוז וכל ההודעות החסרות אחריות.
אנחנו מצטרפים לקריאה הזו ומודים לך על השיחה המעניינת הזו, אלי חן רב סנת בכיר בדימוס, תודה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, תודה, תודה.
עורכים ומפיקים אסף נובה ושר פלסנר, אחראית על השידור אבישג לסף שוסטר, עורכי הדיגיטל רון שיין, שני רומן ואלון כץ, אחינו ספורטינג אופן ואיללי, מילות פרידה שלך.
מחר אתה תהיה בבית בשעה הזאת ואני אהיה כאן עם רוני.
אני גם היום בבית בשעה הזאת.
להתראות.
ביי.